ראש השנה דף ט"ו, מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילים באמיני רבי יוחנן. רבי יוחנן שמספר על עצמו במסכת יומא דף פ"ג. פעם אחת הוא היה מאוד מאוד רעב. אדם לא אכל ארוחת בוקר, קצת רעב. אדם מתענה יום שלם, תענית, הוא יותר רעב. אבל אדם שכמה ימים לא אכל, הוא יכול לקבל חולי שבא מחמת רעב שנקרא בולמוס. מספר רבי יוחנן שפעם אחת אחזו בולמוס. היה חייב לאכול משהו כדי להינצל מהחולי הזה. היה לפניו עץ תאנה. עץ תאנה, מטבעה, התאנים לא נהיים בשלות באותו זמן. אלא פעם התאנה הזאת נהיית בשלה, פעם תאנה אחרת נהיית בשלה. זאת הסיבה שרבי יוחנן מסביר במקום אחר, במסכת עירובין דף נון דלת, למה נמשלו דברי תורה לתאנה? כמו שהפסוק אומר, נוצר תאנה, יאכל פרייש, זה מרמז על דברי תורה. מה תאנה? מכיוון שהפירות שלה לא נהיים בשלות בפעם אחת, אלא פעם תאנה הזאת, פעם תאנה אחרת. אז בכל פעם כשאתה ממשמש בעץ התאנה, אתה מוצא שם תאנים שעכשיו נהיו בשלות. כך דברי תורה. בכל פעם שאתה ממשמש ומתעסק בדברי תורה, אתה מוצא בהם טעם. רבי יוחנן ראה שיש לפניו עץ תאנה. מצד אחד יש כאן הזדמנות, הוא יכול לקחת פרי, לאכול, ואז ינצל מהבולמוס. אבל הוא צריך לקחת דווקא פרי בשל, פרי מוכן, לא פרי בוסר. מניין רבי יוחנן, ברגעים הקצרים שנמצאים לרשותו, הוא ידע איזה פרי הוא טוב, הוא בשל, ואיזה פרי הוא בוסר, בפרט שאדם שאוחז אותו בולמוס, הוא לא יכול כל כך לראות עיניו כהות עד שהוא הולך ואוכל, ואז חוזר אליו מאור העיניים. איך ימצא רבי יוחנן, איפה יש כאן פרי בשל? אומר רבי יוחנן, הלכתי למזרחה של התאנה, לקחתי פירות מצד מזרח של העץ, ובאמת מצאתי שם תאנה בשלה, אכלתי ממנה, ואורו עיניי, מן הסתם אורו עיניו, וקיימתי בעצמי, הוא אומר, החוכמה תחיה בעליה. זה פסוק בספר קהלת. אומר שלמה המלך, אדם שיש בו חוכמה, בכוח החוכמה הוא יכול לזכות לקבל חיים. בזכות זה שידעתי שבצד מזרח הפירות הם יותר בשלים, יכולתי לקבל פירות גם בלי להסתכל האם הפרי בשל או לא בשל. יכולתי לדעת שבצד מזרח הפירות יותר בשלים. מניין ידעתי דבר כזה? מפסוק בספר דברים, פרשת וזאת הברכה, אומרת התורה, וממגד תבואות שמש. זאת אומרת, המתיקות של התבואות מגיעה מהשמש. השמש היא זאת שגורמת לפירות שיהיו בשלים. לקחתי דווקא מצד מזרח, כי השמש זורחת בצד מזרח, והיא גורמת לפירות שיהיו בשלים. החוכמה תחיה בעליה. אם השמש היא זאת שגורמת לפירות להיות בשלים, היא גורמת גם לפירות להתחיל לחנות. זאת אומרת, השמש היא המשפיעה על גדילת הפירות. אם כן, כשאנחנו רוצים לדעת מתי למשל פרי חנת, מתי הוא התחיל לצאת, אם זה בזמן מסוים שאז כל הפירות חונטים, מה קובע? האם הפרי יחנות או לא יחנות, מתי יחנות? השמש היא זאת הרי שגורמת לפירות להבשיל, לגדול. אם כן, אומר רבי יוחנן, הייתה לי שאלה. שאלתי את השאלה הזאת מרבי ענאי. המשנה אומרת שבחודש שבט, ראש השנה לאילנות. לפי בית שמאי זה באלף שבט, לפי בית הלל זה בתתוו בשבט, כמו שאנחנו נוהגים, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. למה בדיוק בשבט? כי אז רש"י הביא בדף הקודם, דף י"ד עמוד א', שהשרף עולה באילנות, והשרף הזה בסופו של דבר נותן את הכוח לגדילה של הפירות במשך כל העונה, כל השנה הבאה, ומיד אחרי ששרף עולה באילנות, הפרי חונט ויוצא החוצה, וזה בזמן של 15 בשבט. זאת אומרת שהסיבה שאנחנו קבענו על חודש שבט שהוא יהיה ראש השנה לאילן, זה כי באותו זמן הפירות עוד מעט הולכים לחנות, הולכים לצאת. אם כן, מה קובע שהפרי יחנות? המזג האוויר, השמש. כמו שהפסוק אומר, ממגד תבואות שמש. אם כן, שואל רבי יוחנן את רבי ענאי, זה שאנחנו אומרים על אתרוג, ולא דווקא אתרוג, אלא כל האילנות, שראש השנה שלו זה בשבט, ראש השנה שלו אימתי? אמר לי שבט, שבט זה ראש שנה לאתרוג, וזה ראש שנה לכל האילנות. מסתפק רבי יוחנן, האם זה חודש שבט דחודשים, או שזה חודש שבט דתקופה? מה זאת אומרת? מי מכיר חודש שבט של תקופה? מה זאת אומרת תקופה? אנחנו יודעים ששבט זה אחד מהחודשים. זה נכון. אנחנו מונים, החודשים שלנו זה לפי הלבנה. לכן אנחנו עושים קידוש לבנה, ברכת לבנה בתחילת החודש, כי תחילת החודש זה מתי שיש מולד הלבנה. וסוף החודש זה כשהלבנה נעלמת, מתכסה. ואז חודש הבא זה מולד הלבנה נוסף וכולי. אם כן, החודשים שלנו נקבעים לפי הלבנה. אבל 12 חודשים של הלבנה זה שנה שלמה לעניין לבנה, לעניין המולד של הלבנה. אבל ה-12 חודשים האלה זה לא שנה שלמה לעניין המסלול של השמש, לעניין המסלול של העונות, קיץ, חורף, סתיו, אביב. העונות זה מסלול אחר של שנה, מה שנקרא תקופה. לוקח לשמש, מסלול של השמש, מקובל להסביר שזה העולם מקיף את השמש, לוקח לו 365 יום ועוד 6 שעות, שזה רבע יום, יום זה 24 שעות. מחלקים את השנה הזאת לארבעה חלקים, כל חלק נקרא תקופה, שזה עונה. יש תקופה, תקופת תמוז, שזה עונת הקיץ, אחר כך מגיעה תקופת תשרי, עונת הסתיו, תקופת טבת, עונת החורף, תקופת ניסן, עונת האביב. כל תקופה זה רבע של שנות חמה. אם שנת חמה זה 365 יום ועוד 6 שעות, התקופה זה 91 יום ועוד 7.5 שעות. תקופת טבת זה חורף. בזמן של תקופת טבת, תחילת תקופת טבת זה הזמן שבו הלילה הוא ארוך ביותר בשנה, והיום הוא הקצר ביותר בשנה. 30 יום אחרי תחילת תקופת טבת, מתחיל חודש שבט של התקופה. זה הולך טבת, חודש טבת של התקופה זה תחילת תקופת טבת, אחרי 30 יום מתחיל חודש שבט מהתקופה. עכשיו, בדרך כלל זה יוצא חודש שבט של התקופה בערך בזמן של חודש שבט של הלבנה, של החודשים. אבל זה לא מדויק. למה? כי ימות הלבנה בממוצע, שנה של הירח, של 12 חודשים של מולד הלבנה, יוצא 354 יום. לעומת זאת, שנה של החמה יוצא 365 יום, בערך. אז ההפרש הוא בערך 11 ימים, שיש יותר בשנות החמה מאשר שנות הלבנה, וזו הסיבה של שפעם ב-19 שנים, שבתוך 19 שנים אנחנו עושים 7 פעמים שנה מעוברת, כדי לאזן את הימים האלה, כדי שלא נמצא מציאות כזאת שפתאום פסח יחול לנו באמצע החורף, ופעם אחרת הוא יחול לנו באמצע הקיץ. תמיד הוא יחול בזמן האביב. למשל, אצל המוסלמים, בני ישמעאל, שהם מונים רק ללבנה ולא לחמה, אצלהם החודש הרמדאן שלהם יכול להיות פעם בשיא החורף, פעם בשיא הקיץ. כי הם הולכים רק לפי מולד הלבנה. אבל עם ישראל מאזנים בין הלבנה לבין החמה. אבל על כל פנים, השאלה הייתה, מכיוון שהשמש היא גורמת לפירות להבשיל, אז אולי נאמר שחודש שבט שהוא ראש שנה לפירות האילן, יהיה דווקא בשבט של התקופה. ואז יכול להיות שזה יצא לפני שבט של החודשים, זה יכול להיות שזה יצא אחרי שבט של החודשים. העיקר שהמזג אוויר יהיה מזג אוויר של שבט, יהיה מזג אוויר שגורם לפירות לחנות, שזה לפי התקופה. ענה לו רבי ענאי, אמר לי שהולכים לפי שבט דחודשים, כמו שאנחנו רגילים. תמיד באותו תאריך בחודש, לפי חודשי הלבנה, ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות. באמיני רבה מרב נחמן, ואמרי לה שאת השאלה הזאת גם רבי יוחנן שאל מרבי ענאי. אם הייתה השנה, שנה מעוברת, 13 חודשים, יש אדר א' ואדר ב', מהו? מתי יהיה, איזה חודש יהיה ראש שנה לאילנות? האם גם פה יהיה ראש שנה שבט? או שאנחנו תמיד הולכים לפי המזג אוויר? שבדרך כלל אנחנו אומרים ששבט זה ראש שנה לאילנות, מכיוון שזה בדרך כלל הזמן שבו הפירות עוד מעט הולכים לחנות, שזה השרף נכנס באילנות כמו שאמרנו. אבל לפי העונה, לפי השמש, אמור להיות שכשיש לנו אדר א', אדר ב', אז באדר א' זה אמור להיות בערך המזג אוויר של חודש שבט רגילים. זה חודש לפני אדר, שלפני ניסן, אמור להיות בערך המזג האוויר הזה. אז אולי נאמר שראש שנה לאילנות תהיה בתתוו אדר א', בזמן של פורים קטן, מה שנקרא. אמר לי, אז ענה או רב נחמן לפי הלשון הראשון, או רבי ענאי לפי הלשון השני, הלך אחר רוב שנים. רוב השנים זה לא שנה מעוברת, אלא שנה פשוטה, שנה של 12 חודשים, והזמן הוא שבט של החודשים. גם אם יש אדר א', אנחנו לא עושים ראש שנה לאילנות באדר א', אלא בשבט. מסביר תוספות, לכאורה זה לא מובן. אם השמש אחראית שהפירות יבשילו, מה אנחנו מתעניינים בכלל בחודשים של הלבנה? למה שראש השנה לאילנות יהיה לפי החודשים של הלבנה באמת? זה אמור ללכת לפי השמש. מסביר תוספות שבאותו פסוק שכתוב, ממגד תבואות שמש, שמלמד אותנו שהשמש גורמת לפירות להבשיל, המשך אותו פסוק מה כתוב? ממגד גרש ירחים, שזה הכוונה ירחים, הכוונה החודש של הלבנה. זאת אומרת, הירח, מלשון הירח. הירח הוא גם מביא לפירות את שהם יבשילו. גם גורם שהפירות יבשילו. ובנוסף, ישראלים מונים ללבנה. הולכים לפי הירח. כמו שהשח כותב ביורה דעה, סימן, קוף פי תת. אומר שמכיוון שאנחנו מונים ללבנה ואנחנו קובעים ראשי חודשים, זה משפיע גם על הטבע. לכן זה משפיע ש-15 בשבט זה יהיה זמן שראש שנה לאילנות, לא משנה לעניין הימות החמה, משנה לנו חודשי הלבנה, לעניין החודשים שאנחנו מונים, שתמיד יצא ט"ו בשבט ראש שנה לאילנות. לא צריך להתחיל לחשבן את כל חשבונות התקופה. אתרוג, יש לו תכונה מעניינת. מצד אחד הוא פרי, אז הוא אמור להיקבע לפי הפירות. מצד שני, יש לו תכונה כמו ירקות, שהם גדלים מהמים של כל זמן גדילתם. כל הזמן שהם גודלים, הם עדיין זקוקים למים באותה עמידה. ככה גם אתרוג. הוא גדל מה שנקרא על כל מים. לכן, אנחנו אמנם קבענו שהאתרוג, ראש השנה שלו זה בשבט, אבל יש ויכוח האם, יש ויכוח באיזה שלב בגדילה של האתרוג אנחנו קובעים את הראש השנה שלו. דעה אחת אומרת, אחרי הכנתה. מתי האתרוג התחיל לצאת? זה השנה שלו. אם למשל, שנה הבאה זה שמיטה. והוא התחיל לחנות לצאת שנה לפני שמיטה, בשנה השישית. אז אפילו אם בסופו של דבר אנחנו נלקוט אותו בשנת שמיטה, הדעה שהולכת אחרי חנתה, אז האתרוג הזה נקבע לפי השנה השישית, שנה הזאת. אבל יש דעה אחרת שסוברת, שאתרוג הולכים אחרי לכיתה, אחרי הזמן שקוטפים את האתרוג, כמו ירקות. ואם כן, לא מתעניינים מתי האתרוג חנת, אלא מתי לקטו את האתרוג. ומכיוון שלקטו את האתרוג, אם לקטו אותו בשנת שביעית, כמובן אחרי 15 בשבט של שנת שביעית, אם לקטו אותו אז, יהיה לו קדושת שביעית. אפילו שהוא חנת בשנה לפני שנת שביעית. זה ויכוח. עכשיו הגמרא מביאה דעות בין האמוראים, איך נוהגים להלכה ולמעשה, באתרוג כזה שהוא חנת בשנה אחת וכתפו אותו בשנה אחרת. יכולים, וכמובן נוגע לעניין שנת שמיטה, שנת שביעית. יכולים להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא חנת בשנה שישית וכתפו אותו, לקטו אותו בשנת שמיטה בשנה השביעית. אפשרות שנייה, הוא חנת בשנת שביעית ולקטו אותו, כתפו אותו שנה אחרי שנת שמיטה, מה שכאן הגמרא קוראת לזה שנה השמינית. בסוגיה שלפנינו, אנחנו נראה עכשיו חמש דעות בעניין הזה. אז צריך לדעת, ארבע מתוך החמש דעות סוברים שבאתרוג הולכים אחרי הכנתה. זה המסקנה של הגמרא. חוץ מרבותינו שנמנו באושה, שאנחנו נראה בעזרת השם ממש בסוף העמוד, שהם סוברים שהולכים באתרוג אחרי הלקיטה. אבל אנחנו נראה עכשיו ויכוח בין רבא לבין רב אמנונה, הם שניהם סוברים שהולכים אחרי הכנתה. מתי שהאתרוג התחיל לצאת מהאילן, זה השנה שקובעת האם הוא יהיה קדוש בקדושת שביעית או לא יהיה קדוש בקדושת שביעית. אמר רבא, אתרוג בת שישית, הוא חנת שנה לפני שמיטה. שנכנסה לשביעית, דהיינו, לקטו אותו, כתפו אותו בשנת שמיטה. מכיוון שהולכים אחרי הכנתה, אין לו קדושת שביעית. בכל זאת, פטורה מן המעשר. פירות של שביעית, רש"י מביא פסוק מופלא שמובא במחילתא, שמלמד אותנו שבשנת שביעית לא מפרישים תרומות ומעשרות. פלאי פלאים. אין תרומות ומעשרות על פירות שקדושים בקדושת שביעית. אומר הפסוק, ואכלו אביוני עמך או עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. בני אדם אוכלים, החיות אוכלים, יש היקש ביניהם. מה חיה לא מפרישה תרומות ומעשרות. ראית פעם צבי מפריש תרומות ומעשרות? אולי אחד שקוראים לו צבי. אבל צבי, חיה. ראית פעם שמפריש תרומות ומעשרות? אין דבר כזה. אוכלת ופטורה מן המעשר. אתה גם לא צריך להפריש בשביל התרומות ומעשרות. חיה של השדה שלא בבעלותך. אתה ודאי לא צריך להפריש בשביל התרומות ומעשרות. אותו דבר, אדם פטור מתרומות ומעשרות בשנת שביעית. כאן, לפי דעתו של רבא, במסקנה, הפירות האלה אין בהם קדושת שביעית. אמור להיות שהפירות האלה חייבים בתרומות ומעשרות. בכל זאת היא פטורה מן המעשר. הגמרא תבאר בהמשך שהסיבה היא כי בשנת שביעית אנשים לא שואלים שאלות. נכנסים לשדות. כל השדות הם מפקר. אבל אדוני, האתרוג הזה הוא בכלל לא של שנת שביעית. הוא חנת שנה שעברה כבר. הוא שייך לשנה שישית. אבל אנשים ממשמשים, מתעסקים בשדות כמו הפקר. אפילו בפירות כאלה שחנתו שנה לפני שמיטה, הם לא מבחינים. הם נכנסים לכל השדות, לכל הפרדסים, לכל הקרמים. לכן, מכיוון שאנשים בפועל נכנסים לשדות, אז זה נחשב הפקר. ופירות של הפקר, אפילו אם הם לא של שנת שביעית, כמו המקרה שלנו, שהפרי חנת שנה לפני שמיטה, פטור מתרומות ומעשרות בגלל שהוא הפקר. לכן אומר רבא, שהפירות האלה יהיו פטורים מן המעשרות, אבל כיוון שאין בהם קדושת שביעית, הוא פטורה מן הביור. מה זה ביור? התורה אומרת, שמקישים את האכילה של בני אדם לאכילה של החיות בשדה. יש לשון של פסוק שהמאכל של בני אדם והמאכל של שנת שביעית זה גם לבני אדם וגם לחיות השדה. דורשים מזה, כל זמן שיש פירות לחיה שבשדה מאותו סוג פרי, מאותו סוג ירק, מאותו סוג יבול, שנת שביעית, אז אתה יכול להשאיר אצלך בבית גם מהפירות האלה. אבל ברגע שנגמר בשדה מהפירות האלה שיש אצלך, משנת שביעית, אתה חייב לבאר אותם, להוציא אותם מהבית. להפקיר אותם, לבאר אותם, זה מחלוקת בין הראשונים בדיוק מה עושים. מה שנהוג היום זה להפקיר אותם. מגיע הזמן הביור של הפירות, מפקירים אותם. למשל, אתרוג זמן הביור שלו זה בחודש שבט. מפקירים את האתרוגים. אחד עושה ריבת אתרוגים, בשביל ט"ו בשבט, מאתרוגים שהם קדושים בקדושת שביעית. אז הוא צריך לזכור להפקיר את הריבת אתרוגים הזאת, בערך בחודש שבט, צריך תמיד לבדוק באיזה תאריך בדיוק, זה זמן הביור שלו. שאז נגמרים האתרוגים בשדה, לחיות שבשדה, צריך לחלות קלה לך, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, זה הפסוק. כל זמן שיש לחיה בשדה מה לאכול, אתה יכול להשאיר אצלך בבית גם. אבל ברגע שנגמר בשדה הפירות, אתה צריך לבאר החוצה את הפירות מהבית שלך. זה נקרא ביור, חובת ביור. מצוות ביור. שנת שביעית הרבה מתעסקים עם מצוות ביור. פרי שהוא קדוש בקדושת שביעית, הוא חייב בביור. מה זה נקרא ביור? מאוד פשוט. צריך לברר על כל פרי, מתי התאריך שלו, שהוא נגמר בשדות, ואז חייבים להפקיר את הפרי הזה. מציעים את זה לפני שלושה אנשים, אומרים להם שהפירות האלה הם הפקר, בדרך כלל עושים את זה ליד אנשים שהם אוהבים של האדם הזה, ידידים שלו, שהם לא ייקחו את הפירות לעצמם, אבל הם יהיו נוכחים ויאפשרו לו להפקיר את הפירות, אז הוא יכול להחזיר את זה אליו הביתה, ככה בדרך כלל נוקטים היום להלכה. אבל מכיוון שהפרי, האתרוג הזה חנת בשנה שישית, אז הוא שייך לשנה שישית. אז היא פטורה מן הביור, ולעומת זאת, אתרוג שהוא בת שביעית, שהכנתה שלו הייתה בשנת שמיטה, אם כן, לפי דעתו של רבא, יש בו קדושת שביעית, כי באתרוג הולכים אחרי הכנתה, אז אפילו שהיא נכנסה לשנת שמינית, ולקטו אותה וכתפו אותה שנה אחרי שמיטה, יש בה קדושת שביעית. לכן, כמו שכל פירות שביעית פטורים מן המעשר, היא פטורה מן המעשר, במעשר. וכמו שכל פירות שביעית חייבים בביאור, גם היא חייבת בביאור. גמרא מבארת מה הסיבה שאפילו אם הפירות אין בהם קדושת שביעית, הם פטורים מן המעשר. אמר לאביי, לרבא, בישלמה סיפה לחומרה. זאת אומרת, גם אם אתה מסתפק אם הולכים באתרוג אחרי הכנתה או אחרי הלקיטה, אני מבין למה אתה אומר לעניין אתרוג שחנת בשביעית ולקטו אותו בשמינית, שיהיה בו קדושת שביעית לחומרה. אלא ריישה, המקרה של אתרוג שחנת בשנה שישית ולקטו אותו בשנת שמיטה. מה אתה תאמר, שאתה מסתפק האם הולכים אחרי חנתה או אחרי לקיטה, ולכן היא פטורה מן המעשר, כי יש בה קדושת שביעית מספק, אולי הולכים אחרי הלקיטה ולקטו אותה בשנת שביעית? אז תסביר לי למה אתה מקל שהיא תהיה פטורה מן הביור. עמי, למה? פה זה כבר לא חומרה. אם אתה מסתפק האם הולכים אחרי הכנתה או אחרי הלקיטה, אנחנו כבר אמרנו שהוא סובר שהולכים אחרי הכנתה, אבל בהתחלה הבא היא הסתפק. אולי אתה מחמיר גם לפי לקיטה וגם לפי חנתה. אז איך אתה מקל לפתור ממצוות ביאור את האתרוג שחנת בשנה שישית? אז מה אם הוא חנת לפני שמיטה, אבל כתפו אותו בשנת שמיטה, אולי הולכים אחרי הלקיטה? אז מה תגיד? למה באמת אתה פותר מביור? עמי דזלינן בתר, דאמרינן זיל בתר חנתה? אז היא אחי, תחייב במעשר. זאת אומרת, השאלה בצורה הכי פשוטה שיש, בסדר, אתה סובר שהולכים אחרי החנתה? למה אתרוג של שנה לפני שמיטה, שחנת שנה לפני שמיטה, פטור ממעשר? הוא הרי לא קדוש בקדושת שביעית. אז רבא אמר לי, ענה לתלמידו אביי, מה שאמרנו קודם. הסיבה למה האתרוג הזה פטור מתרומות ומעשרות, זה לא בגלל שיש לו קדושת שביעית, אלא בגלל שהוא הפקר. יד הכל ממשמשים בה. כל השדות והפרדסים מסביב מופקרים בשנת שביעית, ואי אפשר לשמור על האתרוג הזה. כולם ממשמשים בו ומפסידים אותו. אז הוא הפקר. ואת אמרת, תתחייב במעשר? אתה רוצה לחייב פרי של הפקר במעשר? מה פתאום? הפקר פטור ממעשר. אז במילים פשוטות, לפי דעתו של רבא, הולכים אחרי חנתה, ואתרוג שחנת בשמיטה יש בו קדושת שביעית, אתרוג שחנת שנה לפני שמיטה אין לו קדושת שביעית. אז למה הוא פטור ממעשר? מכיוון שהוא הפקר. ורב אמנונה אמר בדיוק אותו דבר כמו רבא, רק עם הבדל אחד קטן. הוא רק לא מסכים איתו שהאתרוגים שחנתו לפני שמיטה הם נקראים הפקר ולכן הם פטורים ממעשר. מה פתאום? גזלנים אלה. מה זאת אומרת שהם ממשמשים באתרוג הזה שהוא חנת בשנת שישית לפני שמיטה? הוא לא הפקר, הוא לא של שנת שמיטה. אבל זה לא גורם שהאתרוג הזה ייחשב הפקר, שיהיה פטור מתרומות ומעשרות. לכן, רב אמנונה סובר כמו רבא, שהולכים אחרי חנתה באתרוג. ואתרוג שחנת בשנה שישית אין בו קדושת שביעית. ואם הוא חנת בשנת שמיטה, יש בו קדושת שביעית. ולכן, רב אמנונה אמר, בת שישית, אתרוג שחנת לפני שמיטה, שאפילו שזה שנה שנכנסת לשנת שביעית וכתפו אותו בשנת שמיטה, אין בו קדושת שביעית, לעולם שישית. היא חייבת במעשר. היא פטורה מביור, כי אין בו קדושת שביעית, היא לא חייבת בביור כמו פירות שביעית. ובת שביעית שחנתה בשנת שמיטה, הנכנסת לשמינית, יש לה קדושת שביעית, לעולם שביעית, וזה בדיוק מה שאמר רבא. היא פטורה ממעשר והיא חייבת בביור. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא, שסותרת גם את רבא וגם את רב אמנונה. למה? הברייתא הזאת אומרת שבין אם האתרוג חנת בשישית ונלקט בשביעית, ובין אם האתרוג חנת בשביעית ונלקט בשמינית, פטור ממעשר, פטור מביור. ואם כן זה סותר, כי אנחנו אמרנו לפי כל הדעות, הולכים אחרי חנתה. זאת אומרת שאתרוג שחנת בשנת שביעית, גם אם לקטו אותו בשנת שמינית, ודאי שיש בו חובת ביור, זה לפי כל הדעות. אז אם כן, הברייתא שרבי שמעון תכף יאמר, שגם אתרוג שחנת בשביעית ונלקט בשנה שמינית, פטור מביור, רבי שמעון סותר את הדבר הזה, כי הוא סובר שפטור מביור. הם אמרו שחייבת בביור, הוא סובר שפטור בביור. ולעניין, מה שרב אמנונה אמר, שמחייבים בתרומות ומעשרות אתרוג שחנת בשנה שישית, אז הברייתא סותרת את דבריו, כי רבי שמעון בברייתא אומר שגם אתרוג שחנת בשנת שישית יהיה פטור ממעשרות. כמו שנראה את הברייתא בפנים, מיטיבי, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון בר יוחאי, סתם רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, אתרוג שחנת בשנה השישית, בת שישית שנכנסת לשביעית, לקטו וכתפו אותה בשנת שמיטה, פטורה מן המעשר ופטורה מן הביור. למה פטורה מן הביור? כי הולכים אחרי חנתה. אגב, רבי שמעון גם סובר שהולכים אחרי חנתה. בינתיים לא מצאנו שום דעה שאומרת שהולכים אחרי לקיטה באתרוג. אמרנו שיש רק דעה אחת שסוברת ככה, שאנחנו נראה בברייתא הבאה, שזה דעת רבותינו שבאושה. הולכים אחרי החנתה. זאת אומרת שאתרוג שחנת בשנת שישית, אין לו קדושת שביעית. לכן פטורה מן הביור, אבל הפלא הוא, פטורה מן המעשר? פטורה? הרי זה אתרוג של שנה שישית. מסביר רבי שמעון, שאין לך דבר, אין לך פרי, שיהיה חייב במעשר, אלא אם כן גדל בחיוב ונלקט בחיוב. רק אם הוא גדל בשנה שחייבים בה בתרומות ומעשרות, חנת ונלקט אז. ומכיוון שכאן האתרוג הזה נלקט בשנת שמיטה, הוא פטור ממעשר. כמו שאמר רבא, הועיל ויד הכל ממשמשים בהם. כלומר שהשדות והפרדסים הם הפקר מסביב, אז אנשים ממשמשים בפירות האלה, אז הם אוטומטי הפירות, האתרוג הזה נהיה הפקר, למרות שהוא לא קדוש בקדושת שביעית, הוא פטור מתרומות ומעשרות. ואתרוג בת שביעית, שחנת בשנת שמיטה, יש בו קדושת שביעית, שלקטו אותו בשנת שמינית, כי הוא המשיך לגדול בשנה שנכנסת לשמינית, פטורה מן המעשר, קודם כל יש בו קדושת שביעית, אז הוא פטור מתרומות ומעשרות, ובנוסף הרי רבי שמעון אמר שאין לך דבר שיהיה חייב במעשר, אלא אם כן הוא גדל, גם החנתה וגם הלקיטה שלו היו בשנים שחייבות בתרומות ומעשרות, וכאן הרי החנתה הייתה בשנת שמיטה שפטורה ממעשרות, ופטורה מן הביאור, זה חידוש גדול, למרות שהיא חנתה בשנת שביעית, והולכים אחרי חנתה, אמור להיות בקדושת שביעית. בכל זאת, לפי דעתו של רבי שמעון, שאין לך דבר שחייב בביאור, כפירות של שמיטה, אלא אם כן, גדל בשביעית ונלקט בשביעית. חובת ביאור בפירות, היא רק בפירות שביעית, שגם חנתו בשנת שמיטה וגם נלקטו בשנת שמיטה. חידוש גדול של רבי שמעון. בכל אופן, הברייתא הזאת לא מתאימה עם דברי רבא ורב אמנונה. רישא, מה שתחילת הברייתא כתוב לגבי אתרוג שחנת בשנה שישית ונלקט בשנת שביעית, שיהיה פטור מן המעשר ומן הביאור, קשה לרב אמנונה שמחייב במעשר. מחייב במעשר, כי אנחנו הולכים אחרי חנתה, והחנתה הייתה בשנת שישית. והאמת היא שגם רבא בעיקרון היה סובר שהיא תהיה חייבת במעשר, אלא מכיוון שיד הכל ממשמשים בה, ומציאות שזה כמו הפקר, לכן הוא פטר ממעשר. אז זה סותר, כי כאן אנחנו רואים שלפי דעתו של רבי שמעון, פרי שחנת בשנה שישית, פטור ממעשר. והסיפה, מה שרבי שמעון מדבר על אתרוג שחנת בשנת שמיטה, שבזה גם רבא וגם רב אבנונה מודים שיש בזה קדושת שביעית והיא חייבת בביאור ופטורה מן המעשר, כאן אומר רבי שמעון שהוא יהיה פטור מן הביאור, כאשר בין לרבא בין לרב אבנונה, הם שניהם מסכימים שמכיוון שהולכים אחרי החנתה, האתרוג הזה חנת בשנת שמיטה, יש בו חובת ביאור כמו פירות שביעית? אומרת הגמרא, אז מה? אז מרבי שמעון יש סתירה לדברי רבא ורב אמנונה? בכלל הדעה הזאת של רבי שמעון היא דעת יחיד. תנאי היא. מה שרבי שמעון אומר, הוא חולק על שאר התנאים. רבא ורב אמנונה סוברים כמו התנאים האחרים. בוא תראה שיש ברייתא שמביאה דעות אחרות מרבי שמעון. ורבא ורב אמנונה הסברו כמו הדעה הראשונה בברייתא הבאה, שזה אבטולמוס משום חמישה זקנים. דתניא אמר רבי יוסי, אבטולמוס העיד משום חמישה זקנים, אתרוג, אם אתה רוצה לדעת האם הוא של שנה שעברה או של השנה הזאת, כדי שתוכל לאסר את האתרוגים של אותה השנה, הרי אי אפשר לאסר אתרוגים משנה שעברה ביחד עם האתרוגים של השנה הזאת. אתה לא יכול לאסר מן החדש על הישן ומהישן על החדש. ראש שנה לאתרוג זה בשבט. השאלה היא, איך אני יודע שהאתרוג הזה הוא מלפני שבט ומשנה שעברה, או שהוא מאחרי שבט מהשנה הבאה? האם הולכים לפי הזמן שהאתרוג התחיל לצאת מהכנתה, או מתי שכתפו את האתרוג? אז לעניין מעשר, העיד אבטולמוס משום חמישה זקנים, אתרוג אחר לכיתתו למעשר. שהולכים אחרי לכיתה, מתי שכתפו את האתרוג. זה השנה שקובעת לעניין מעשר. כתפו אותו נאמר בשנה שנייה, נותנים עליו מעשרות של שנה שנייה, יש הרי שנת שביעית היא שנת שמיטה, אבל יש שש שנים לפני כן, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, ואז שמיטה. שנה ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, אז בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון, נותנים מעשר שני. לעומת זאת, בשנה השלישית והשישית, אז בנוסף לתרומה גדולה ומעשר ראשון, נותנים מעשר עני. אז אם האתרוג הזה לקטו אותו בשנה שנייה, אז יש לו מעשר שני, ואם זה בשנה שלישית, יהיה לו מעשר עני. ורבותינו נמנו באושה ואמרו, רבותינו היה ביניהם ויכוח, והם נמנו ובאו לראות מי, כמו איזה דעה רוב החכמים סוברים, ונכריע כמו דעתם, כי הסנהדרין הלכו, כשהיה ויכוח בין החכמים, הלכו לפי הרוב. הייתה תקופה שהסנהדרין הייתה באושה. אז כשהסנהדרין הייתה באושה, היה ויכוח לעניין זה, האם הולכים באתרוג אחרי לכיתה או אחרי חנתה, והם נמנו ואמרו, אחר לכיתתו, בין למעשר, בין לשביעית. עכשיו הם הכניסו פה את העניין של שביעית. לעניין מעשר, הם אומרים בדיוק כמו שאמר אבטולמוס משום חמישה זקנים שהולכים אחרי לכיתה, אבל הם הוסיפו פה שהולכים אחרי לכיתה גם לעניין שביעית. והגמרא מיד, לפני שהגמרא מבארת איך ההוכחה שרבא ורב אבנונה סוברים פה כמו אבטולמוס, היא מיד שואלת, שביעית מן דחר שמי? מי הזכיר את שמו של שביעית שהחכמים נמנו באושה וחלקו ואמרו שהולכים גם אחרי שביעית אחרי לכיתה? הרי אבטולמוס משום חמישה זקנים בכלל לא דיברו על העניין של שביעית, אלא חסורי מחסרה ואחי קטן, חסרים בלשון הברייתא המילים, וכך צריך לומר. אתרוג אחר לכיתתו, רק לעניין מעשר. בשביל לדעת, לעניין מעשר, האם הוא שייך לשנה שעברה או לשנה הזאת, מתי הוא נלקט? לפני ראש שנה לאילן או אחרי ראש השנה לאילן? הולכים אחרי הלכיתה. וכן כדי לדעת איזה מעשר לתת בשביל האתרוג, מעשר שני או מעשר עני, נראה לפי הלכיתה, אם לקטת אותו בשנה שנייה, תיתן עליו מעשר שני. לקטת אותו בשנה שלישית, תיתן עליו מעשר עני. אבל, ואחר חנתה לשביעית. כדי לדעת אם יש בו קדושת שביעית או אין בו קדושת שביעית, הולכים אחרי חנתה. בינתיים ראינו כל הדעות עד עכשיו, סוברים לעניין שביעית, אתרוג הולכים אחרי חנתה. אחרי חנתה לשביעית? זה בדיוק מה שאמרו רבא ורב אמנונה. אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית, מכיוון שהכנתה הייתה בשנת שישית, אין בו קדושת שביעית. לכן היא פטורה מחובת ביור. האם חייבים במעשר או לא? זה ויכוח ענייני בין רבא לרב אמנונה, עם זה שיד הכל ממשמשים בה, למרות שאין בה קדושת שביעית, האם זה נקרא הפקר או שזה סתם גזל? אבל בכל אופן, אין בה קדושת שביעית. ואם זה אתרוג שחנת בשנת שביעית, יש בו קדושת שביעית, גם אם הוא נלקט שנה לאחר מכן בשנת שמינית. ולכן גם רבא וגם רב אמנונה מסכימים שהיא תהיה פטורה ממעשר כמו פירות של שביעית, והיא תהיה חייבת בביור כמו פירות של שביעית. אז זה בדיוק הדעה שכמותה סוברים רבא ורב אמנונה. ורבותינו נמנו באושה ואמרו, פעם ראשונה שאנחנו רואים שיש דעה שסוברת לעניין שביעית, שבאתרוג הולכים אחרי לכיתה, זה הדעה שלהם. אתרוג נידון אחר לכיתתו בין למעשר, כמו שאמרנו, ובין לשביעית, שאתרוג שחנת בשנה שישית, אם ילקטו ויקטפו אותו בשנת שמיטה, יהיה לו קדושת שביעית. ואתרוג שחנת בשנת שמיטה, לא יהיה לו קדושת שביעית, אם ילקטו אותו בשנה שלאחר מכן, כי הולכים אחרי הלכיתה לעניין שביעית. התמר, רבי יוחנן וריש לקיש אמרי תרוויו, שהולכים אחרי חנתה לעניין שביעית. אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית לעולם כמו שישית, כי הולכים אחרי החנתה. כמו רב אמנונה, תהיה חייבת במעשר ופטורה מן הביור. כי את הרבין, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא גם אמר בשם רבי יוחנן, אתרוג בת שישית שנכנסת לשביעית, הולכים אחרי החנתה לעניין שביעית. ואפילו אם הוא לא גדל בשנה השישית, אלא שיעור של כזית בקושי, רק החנתה הייתה בשנה השישית. ובשנה השביעית היא נעשית גדולה כמו כיכר שלם. הולכים אחרי החנתה, שזה היה בשנה לפני שמיטה, והיא תהיה חייבת בתרומות ומעשרות, חייבים עליה משום טבל, שטבל זה פירות שחייבים בתרומות ומעשרות כל זמן שלא הפרישו. תנו רבנן. עכשיו הברייתא עוסקת בשאר אילנות, לא דווקא באתרוג. אילן, שאנחנו יודעים שהראש השנה לאילן זה בט"ו בשבט לפי בית הלל. אילן שחנתו, הולכים גם בפירות של אילן אחרי חנתה, חנתו פירותיו קודם 15 בשבט. אז אם כן, הם אמורים ללכת לפי שנה שעברה. מתעשר לשנה שעברה. אם הפירות חנתו אחר 15 בשבט, הם שייכים לשנה הבאה, מתעשר לשנה הבאה. בא פה רבי נחמיה עם חידוש, פעם ראשונה שאנחנו מדברים על חידוש כזה. בא רבי נחמיה ואומר דבר כזה, אסביר קודם את מה שמונח מאחורי הדברים, מאחורי הקלעים. רבי נחמיה סובר ש... מעיקר הדין היה צריך להיות שפירות הלכו בהם אחרי לכיתה, אחרי הזמן שכתפו אותם. לעניין מעשרות, שמעשרות, כל החיוב של פירות, חוץ מזיתים וענבים, זה רק מדרבנן, אז חכמים היו צריכים לתקן שיעשרו את הפירות לפי הלכיתה שלהם, בגלל שלקטו אותם. מה הסיבה שחכמים תקנו שהפירות הלכו בהם אחרי הכנתה? דעתו של רבי נחמיה, שהסיבה היא, כי מבחינה מעשית מאוד קשה להפריש תרומות ומעשרות לפי הלכיתה בפירות. למה? כי פירות נהיים בשלים כל אחד בזמן אחר. ואחרי זה אתה אוסף את כולם בערימה אחת. אתה כותף כל פרי בזמן אחר, ואחרי זה אתה עושה את כל הפירות אתה שם בערימה אחת. ואם תלך אחרי לכיתה, יתערבבו לך פה פירות משנה שעברה עם השנה הזאת. לכן עדיף ללכת אחרי הכנתה, שהכנתה של הפירות זה אחרי ט"ו בשבט, זה זמן אחיד לכולם. לכן עדיף ללכת אחרי הכנתה. כל זה דווקא, באמת באילנות כאלה שהפירות שהם מוציאים, הם לא נהיים בשלים והם לא מלקטים אותם באותו זמן. לכן עדיף ללכת בהם אחרי הכנתה. אבל פירות כאלה שלוקטים אותם באותו זמן, הלכו בהם אחרי לכיתה, כך אומר רבי נחמיה. במה דברים אמורים שאילן... מפרישים עליו תרומות ומעשרות לפי השנה של הכנתה? זה באילן כזה שהוא עושה שתי בריכות בשנה. שתי בריכות זה לשון שאומרים לגבי קן של יונים. שהיונה מטילה שני ביצים כל פעם, שזה נקרא בריכה. ואז עוד פעם שני ביצים, זה שתי בריכות. שואלת הגמרא, מה שייך בעץ? שתי בריכות וחיסל כדתך? אלא, אימה כאין שתי בריכות. דהיינו, כמו יונה שמטילה שני ביצים, ואחרי זה עוד פעם שני ביצים, זה לא שהיא מטילה את כל הביצים באותו זמן. לא תטיל לך איזה 10 ביצים בפעם אחת. אז ככה גם אילן כזה, שהפירות שלו נהיים בשלים בפעימות, כל פעם פירות אחרים נהיים בשלים, ולכן לוקטים את כל פרי בזמן אחר, אז הולכים בהם אחרי חנתה. אבל אילן כזה, שהפירות שלו נהיים בשלים בזמן אחד, כל הפירות בשלים. העושה כמו בריכה אחת. דהיינו, בפעם אחת כל הפירות נהיים בשלים, באותו זמן, איזה למשל עצים זה ככה? כגון עצי דקלים, ועצי זיתים, ועץ חרובין. עכשיו, זיתים, אנחנו ממש לא מתעניינים פה, מתי הזמן שקובע לכיתה או חנתה, כי זיתים חייבים בתרומות ומעשרות מהתורה. זה נקרא יצער, שהוא חלק מדגן תירוש ויצער, שחייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, והם מעשרים אותם לפי השנה שהם הביאו שליש, כמו שכבר ראינו לאל. אבל מביאים את זה פה בתור דוגמה לכאלה מין עצים שהפירות שלהם נהיים בשלים באותו זמן. אף על פי שחנתו פירותיהם קודם 15 בשבט, אנחנו לא מתעניינים בעניין החנתה. מתעשרים לשנה הבאה לפי הזמן של הלקיטה. וכמו שאמרנו שדעתו של רבי נחמיה שהעיקר זה אחרי הלקיטה. שכשחכמים תקנו תרומות ומעשרות בפירות, הם תקנו לפי הלקיטה. כל הסיבה שהם אמרו שבפירות יהיה לפי חנתה, זה בגלל שהלקיטה היא לא באותו זמן, ברוב הפירות. אבל אם יש לך פירות שהם כמו ירקות שמלקטים אותם באותו זמן, הם גם הלכו אחרי החנתה, כך סובר רבי נחמיה. אבל אילן כזה, כמו תאנים למשל, שכל פעם פרי אחר נהיה בשל בו, אז הלכו אחרי החנתה באמת, שזה זמן אחד לכולם. אמר רבי יוחנן, בדרך כלל אנחנו לא פוסקים כמו רבי נחמיה. אלא אנחנו סוברים שפירות הולכים אחרי חנתה. אבל חרובים, נהגו העם בחרובים, שמכיוון שהם, כל הפירות נהיים בשלים באותו זמן, סוברים כמו רבי נחמיה, שנותנים עליהם תרומות ומעשרות לפי הלקיטה. שואלת הגמרא, הייתי ויריש לקיש לרבי יוחנן, חרובים הולכים בהם אחרי לקיטה? בנות שוח, תאנים לבנות, שהם גם כן מסתיימים לגדול בפעם אחת. בכל זאת, שנת שביעית שלהם נוהגת. יש בהם קדושת שביעית בפירות שנקטפו בשנה שנייה. שנתיים אחרי שמיטה, הפירות האלה יש להם קדושת שביעית. למה? כי לא הולכים בהם אחרי החנתה, הם חנתו בשנת שמיטה, והם נלקטו שנתיים אחרי שנת שמיטה, יש בהם קדושת שביעית, כי הולכים בתאנים אחרי החנתה, לא אחרי הלקיטה. מפני שהפירות האלה, הם חנתו בשנת שמיטה, אינם מוצאים את הפירות, אינם עושות אלא לשלוש השנים. והולכים בהם אחרי חנתה, והם חנתו בשנת שביעית, למרות שקלטפו אותם בשנתיים אחרי זה, הם גדלו בשנת שביעית ואחרי זה עוד שנתיים, הולכים בהם אחרי חנתה, והם יהיו בקדושת שביעית. השתיק. רבי יוחנן לא ישיב. כי פה רואים שהולכים גם בחרובים אחרי חנתה. עכשיו לכאורה, השאלה הזאת לא מתחילה. כי לא דיברנו על שביעית, דיברנו על תרומות ומעשרות. שביעית, הפירות חייבים מהתורה, בשביעית, כל הפירות. לעומת זאת, תרומות ומעשרות, חוץ מזיתים וענבים, הפירות לא חייבים בתרומות ומעשרות מהתורה, הם רק חייבים מדרבנן. אז אפשר להגיד שבאמת הולכים בפירות אחרי חנתה, אבל רק בדברים שהם מהתורה, אבל בדברים שהם תרומות ומעשרות שהם רק מדרבנן, הולכים אולי אחרי הלקיטה. ועוד שאלה שיכולה להישאר, עוד דבר שהשאלה לא מתחילה, כי יכול להיות שהמשנה הזאת מדברת לעניין לפי דעת רבנן, אבל כל מה שאנחנו אמרנו שחרובים הולכים בהם אחרי לקיטה לעניין מעשרות, זה לפי דעתו של רבי נחמיה. לכן אמר לי רבי אבא הכהן לרבי יוסי הכהן, אמי רבי יוחנן השתיק, למה הוא שתק? לימה לי, היה צריך לענות לריש לקיש, אמין על הכנה את דעתו של רבי נחמיה, שהוא אומר שבחרובים הולכים אחרי הלכיתה. ואת אמרת לי, מדעת רבנן, קושייה? עונה הגמרא, אתה יודע למה רבי יוחנן לא השיב? משום דאמר לי, ריש לקיש היה עונה לו, שבקת רבנן ועבדת כרבי נחמיה? למה אתה באמת לומד כמו דעתו של רבי נחמיה? אדרבה, רבי נחמיה אומר שחרובים הולכים, רבי נחמיה אומר שבפירות שגדלים, שהם נהיים מוכנים באותו זמן, הולכים בהם אחרי לכיתה לעניין מעשרות. ואתה אומר שנהגו העם בחרובים שבאמת הם גדלים באותו זמן, הם נהיים בשלים באותו זמן, ללכת בהם אחרי הלכיתה? ואם רבי נחמיה ככה אומר, הרי יש את שאר החכמים שהם הרוב, הם חולקים על רבי נחמיה. למה אתה עוזב את שאר החכמים והולך כמו רבי נחמיה? הם הרי סוברים שגם בחרובים הולכים אחרי הכנתה. שואלת הגמרא, ולמה לרבי יוחנן אני יכול להשיב? אני לא אמרתי שהלכה כרבי נחמיה. מה אמרתי? נהגו העם בחרובים כרבי נחמיה. כאמין הלך נהגו, לא אמרתי שאני ככה פוסק. מה אתה מקשה עליי מהברייתא? ואת אמרת לי איסורה? שבברייתא כתוב שהולכים אחרי חנתה ואסור ללכת בהם אחרי לכיתה? אני גם מודה שצריכים ללכת אחרי חנתה. אני אומר לך מה נהגו העם? אומרת הגמרא, רבי יוסי ישיב, למה באמת הוא לא ענה ככה? דאמר לי, כי אז ריש לקיש היה יכול לטעון חזרה לרבי יוחנן, מה זאת אומרת נהגו העם? מה זה נהגו העם? אתה הרב, אתה צריך למחות בהם. במקום איסורה, כשהם נוהגים איסור העם, כי נהגו שבקינן להו, נותנים להם לנהוג כמו שהם נוהגים? שואלת הגמרא, עכשיו את השאלה שבה פתחנו, שבכלל מה השוואה בין שביעית לבין תרומות ומעשרות? ולימה לרבי יוחנן היה צריך לענות לריש לקיש, כי אמין על הכנה, מה שאני אמרתי, שנהגו העם בחרובים ללכת אחרי הלכיתה, זה במעשר של חרובים, שכל החיוב של תרומות ומעשרות בחרובים זה רק מדרבנן, והרבנן החליטו וקבעו שהתרומות ומעשרות תהיה אחרי הלכיתה, ומה אתה מקשה עליי משביעית? את אמרת לי, שביעית דאורייתא? הרי בשביעית כל הפירות ובכללם חרובים חייבים מהתורה, ומהתורה באמת הולכים אחרי הלכיתה. אבל בתרומות ומעשרות, בחרובים או בשאר פירות שלא חייבים מהתורה בתרומות ומעשרות, אלא חכמים תקנו, אולי באמת חכמים תקנו בכל הפירות שהם תקנו לחייב אותם תרומות ומעשרות, שאם זה פירות כאלה שהם נהיים בשלים בשלבים, אז תלך בהם באמת אחרי הכנתה, שזה באותו זמן, כדי לא לערבב בין השנים של הפירות האלה עם השנים של הפירות האלה. אבל פירות שנהיים בשלים באותו זמן, נלכו בהם אחרי לכיתה באמת. אלא, באמת רבי יוחנן היה יכול לענות, על הברייתא הזאת, על המשנה הזאת. אני יכול לומר, מה אתה משווה? בין שביעית לבין תרומות ומעשרות. לכן, אמר רבי אבא הכהן, תמהני אם השיבה ריש לקיש לתשובה זו. אני תמה האם ריש לקיש הקשה על רבי יוחנן את השאלה מבנות שוח שהשביעית שלהם הולכים לפי חנתם. מה זה קשה בכלל על ההלכה של רבי יוחנן שהוא דיבר לעניין תרומות ומעשרות? שואלת הגמרא, מה פירוש תמהני? הישיבה? היא משיבה, העותבה. מציאות שריש לקיש הקשה את הקושיה הזאת לרבי יוחנן. אלא מבארת הגמרא, אלא הימה, רבי אבא אומר, תמהני אם קיבלה רבי יוחנן, אם לא קיבלה. אנחנו יודעים שרבי יוחנן אומר הלכה, נהגו העם שלעניין פירות חרובים, מכיוון שהם בשלים ונלקטים באותו זמן, שנת התרומות ומעשרות שלהם נקבעת לפי לכיתה. מקשה עליו ריש לקיש משביעית, שאתה רואה שבשמיטה הולכים בחרובים אחרי חנתה. תמהני עם זה שרבי יוחנן שתק, זה בגלל שלא היה לו מה לענות, כי באמת יש פה סתירה משביעית לדבריו לעניין תרומות ומעשרות. אם לא קיבלה, אולי זה שהוא שתק, כי בכלל לא ראה חשיבות לענות. בכלל, אין פה בכלל שאלה. אני מדבר איתך על תרומות ומעשרות. שחכמים תקנו, שיתנו תרומות ומעשרות על שאר הפירות, והם אמרו שבפירות כמו חרובים שהם נהיים בשלים באותו זמן, ונלקטים באותו זמן, יפרישו תרומות ומעשרות לפי הלקיטה. מה אתה מקשה עליי מעניין שביעית, שהחיוב של פירות, ובכללם חרובים בשביעית זה מהתורה, והתורה תקנה שזה ילך אחרי הכנתה. עד כאן דף ט"ו.